ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, כאן מורשת, חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ"ך עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב.
שלום ידידיה.
אנחנו לומדים את ספר מלאכי אחרון הנביאים, ובעצם חותמים את הפרקים הללו של הנביאים האחרונים, ו... מיד עולה השאלה, כשמדברים על מלאכי, הוא חותם את הנבואה, אז אנחנו מדברים על תקופה האחרונה של בית שני, או שהוא קצת לפני כן, תמקם אותנו.
כן, אז השאלה שלך באמת נובעת מהעובדה שספרי בית שני, מה שנקרא, באמת מחולקים לשתי תקופות. כן, יש לנו מצד אחד את עזרא ונחמיה, ויש לנו את חגי וזכריה, יש גם דניאל, אבל נשים אותו רגע בצד, ובאמת יש הבדל מבחינת התקופה בין חגי וזכריה לבין עזרא ונחמיה. דיברנו על זה ונזכיר את זה ככה שוב בקצרה, בעצם בשנת 536 לפני הספירה למניינם, כורש נותן את ההצהרה הידועה שלו ומאפשר בעצם ליהודים לחזור לארץ ישראל לבנות את בית המקדש, 50 שנה אחרי חורבן בית ראשון. וכפי שמסופר בתחילת ספר עזרא, יש קבוצה של יהודים שעולה לארץ ממש באותה תקופה. כורש גם נותן כבוד למי שישאר, ולכן הרוב נשארו, אבל 40 ומשהו אלף איש חוזרים לאזור נחלת יהודה ומתחילים לבנות את המקדש. וכפי שמסופר שם בתחילת ספר עזרא, מהר מאוד הם נתקלים בבעיות, צרי יהודה, שזה יכול להיות שומרונים, אולי גם אדומים, נדבר עליהם עוד היום בקשר של ספר מלאכי, על אותם אדומים שהפריעו לבניית המקדש, ובעצם המלאכה קצת נעצרה למשך 18 שנה. פה אנחנו מגיעים באמת אחרי 18 שנה, לשנת, עוד פעם, 518 לפני הספירה, למניינם, לתקופת חגי וזכריה, שזה בעצם, אפשר לומר, העלייה השנייה, או הניסיון השני, ככה להתקבע בארץ ולהתחיל לבנות את המקדש. קיבלו אישור מחדש מדריווש, המלך הפרסי בתקופה הזאת, לבנות את המקדש, וחגי וזכריה מעודדים את העם לבנות. ועוד מעט נחזור לזה שוב, לסיבות שגרמו לעם לא לבנות, ולצורך של הנביאים לעודד אותם לעשות את זה בכל זאת. יש לזה גם ביטוי בספר מלאכי. וזו התקופה בעצם השנייה. ואז גם נבנה המקדש, ועזרא ונחמיה זה כ-60 שנה לאחר מכן. יש בעצם עלייה נוספת של עזרא ונחמיה, ואפשר לומר עלייה השלישית בשיבת ציון, ולפי כל הסימנים, ספר מלאכי קשור לתקופה הזאת. זאת אומרת, לתקופת עזרא ונחמיה.
יש כאלה אפילו שרוצים לומר שמלאכי הוא עזרא?
אז עוד רגע נחזור לזה, אוקיי, מצוין, אתה מאיר לעובדה שלא ברור לחלוטין האם מלאכי זה שמו האמיתי של אותו נביא, שככה אבי ואמו קראו לו מלאכי, או שזה כינוי, כי הרי מצאנו כינוי לנביא כמלאך, אפילו בספר זכריה מצאנו את זה, כן, ובעוד מקומות, ואם זה לא שמו, אז באמת יש בחזל, יש דעות בחזל שאומרים שזה אפילו עזרא. אבל אפילו אם זה לא עזרא, אנחנו יודעים ש... מדובר על אותה תקופה. איך אנחנו יודעים? אז קודם כל נגיד שאין, בכותרת אין
זמן.
הסבר בדיוק, זאת אומרת זה אחד מהספרים שאין בהם תאריך, כן? ראינו לאורך ספרי תרי עשר, שברוב הספרים יש תאריך, אבל יש ספרים שאנחנו לא יודעים במפורש, לא כתוב לפחות מתי הם ניבו, זה יואל, זה חבקוק, זה צפניה, אז לגבי חלקם אפשר לשער, יואל ראינו בזמנו שיותר קשה, ומלאכי, זה מאוד ברור שהוא מנבא בתקופת עזרא, בגלל שאחד מהדברים שעולים בספר עזרא בצורה חזקה, אחד מהבעיות של התקופה, הבעיה הזו עולה גם בספר מלאכי, וזה נשיאת הנשים הנוכריות, בפרק ב' בספר מלאכי. אז אם גם עזרא וגם מלאכי מדברים על אותה תופעה, כנראה שמדובר על אותה תקופה. כך גם הבינו באמת חז"ל.
וגם הוא מדבר הרי בתוכן על נושא של העבודה במקדש. נכון, אבל שוב. אז זה יותר הגיוני שזה כבר אחרי שהבית נבנה.
נכון, אבל הבית כבר נבנה בתקופת חגי וזכריה, זאת אומרת, חגי וזכריה מעודדים את העם לבנות, ואז חונכים את המקדש, כאילו בתקופת העם. אז ברמת העיקרון, זה עצם זה שעובדים במקדש, יכל להתאים גם לתקופת חגי וזכריה, גם למה שקראנו מקודם, העלייה השנייה. אבל שוב, הנושא של הנשים הנוכריות,
זה בולט יותר.
זה מאוד בולט, ואתה צודק, בסופו של דבר גם נראה שהמקדש פעיל מאוד, אומנם לא בצורה טובה, שזה גם עוד אחד מהביקורות של מלאכי, וזה יכול אבל לחזק את העניין הזה, שמעט מדובר על התקופה בהמשך, ולא על התקופה הראשונה.
עכשיו, הפתיחה של מלאכי, הוא מדבר שם על ייחוד של עם ישראל, על הבחירה של עם ישראל. זה מאוד מעניין, כהקדמה לספר, לתוכן, לכל התקופה הזאת, למה דווקא הוא בחר לעשות ההבחנה הזאת, שבין עם ישראל, נקרא לזה במשפטים שלו, בין יעקב ועשיו. זה כן. קשור לתקופה?
אז עוד רגע נראה שזה מסתבר מאוד מאוד קשור לתקופה. נגיד ככה אולי מראש, שאלה שנבחן ככה לאורך הלימוד שלנו היום, זה עד כמה נבואות של מלאכי קשורות אך ורק לתקופה שלו, שבהחלט חלקם בוודאי שכן, ועד כמה לאור העובדה שכפי שחזל מכנים אותו אחרון הנביאים, אז יש פה גם מסרים לעתיד לבוא, כן. או רמזים אולי לסוף הנבואה, ואולי בכלל נשאל למה פסקה הנבואה, כן? ומדוע באמת אנחנו עוברים כמי נבואה לחוכמה, אז יש פה כמה שאלות. אז באמת, בוא נאמר ככה שספר מלאכי יש בו כמה וכמה יחידות, והיחידה הראשונה היא באמת יחידה שקשורה לאהבת עם ישראל אל מול אדום, אל מול עשיו, עשיו הוא אדום, וזה באמת בפסוקים א' עד ה'. כן, מסע דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי, אהבתי אתכם אמר אדוני ואמרתם, במה אהבתנו. עכשיו זה מעניין, יש פה איזשהו משהו שחוזר גם במקומות נוספים בספר.
הדו-שיח,
בדיוק. מצאו כמה נביאים כאלו שמביאים את הדו-שיח, לא רק אומרים דברים לעם, אלא גם משמיעים את קולם של העם. אז הקדוש ברוך הוא פותח כאן בנבואה, אהבתי אתכם אמר השם, ואז משואלים, במה אהבתנו? הלו אך עשיו ליעקב נאום אדוני ואוהב את יעקב, ואת עשיו סניתי, ואשים את הרב שממה ואת נחלתו לתנות מדבר. כי תאמר אדום רוששנו, ונשוב ונבנה חרבות, כה אמר אדוני צבאות, המה יבנו ואני הארוס. וקראו להם גבול, רשעה ועם אשר זעם אדוני עד עולם. ועיניכם תראינה ואתם תאמרו יגדל אדוני מעל לגבול ישראל. אז זה באמת הנבואה הראשונה, וקודם כל צריך להבין מה בעצם נאמר פה, ואולי לאור זה גם לשאול למה דווקא זה פותח את נבואת מלאכי, כי אחרי זה אנחנו עוברים לנושאים אחרים, לביקורות יותר פנימיות כן. בעם ישראל. טוב, אז הרגע כנראה של הנבואה שלפנינו, זה דברים שגם דיברנו עליהם קצת בעבר, זה מה שקרה אחרי חורבן בית ראשון, במיוחד באזור נחלת יהודה, זה בעצם השתלטות של אדום על ערים ביהודה, ערים בנגב, ולאחר מכן גם בער חברון, כן? אנחנו רואים את זה בעיקר בספר עובדיה, בצורה מאוד מאוד משמעותית, את התיאור של הדברים האלו. אנחנו יודעים את זה גם היסטורית, שבאמת הרבה עמים עזרו לבבל, כאשר הם החריבו את בית המקדש הראשון, והגלו את יהודה מנחלתם, אבל מה שאדום עשו לעומת אחרים, זה שהם בעצם עברו את הגבול, עברו כן. מערי אדום, כן, ממזרח הארץ, נכנסו אל מערבה, אל באמת כל האזור של הנגב המזרחי, מה שנקרא, ומשם, זה מאוד מאוד קרוב, עלו גם לאזור הר חברון. ואנחנו רואים את זה כאמור בספר עובדיה, במקומות נוספים, ואנחנו גם יודעים שאדום בעצם נשארו באזור, עד תקופת החשמונאים. גם ספר חשמונאים, כן, אנחנו מדברים מאות שנים קדימה, מתארים את האדומים ככאלו שעוזרים ליוונים בכל האזור של הר חברון. אז בעצם אנחנו מדברים על השתלטות של האדומים על אזורים בנחלת יהודה, אוקיי? שוב, האזור של הרד, כן, הנגב המזרחי, ומשם ממש עלייה, מי שמכיר את הכביש שעולה מהרד לסוסיה, זה ממש מאוד קרוב, כן, העלייה משם אל אזור דרום הר חברון בעיקר. ומסתבר שהפתיחה פה של ספר מלאכי, זה בעצם שווי יהודה, שחזרו לנחלתם.
והיא תפוסה.
והיא תפוסה, בדיוק, באופן חלקי לפחות היא תפוסה. עכשיו, כפי שנראה עוד רגע, כפי שאנחנו גם זוכרים בספר חגי וזכריה, בכלל המצב לא היה מזהיר בארץ ישראל באותה תקופה, כל תקופה ובעיותיה, ולא פשוט לבנות את המקדש, והעניות הגדולה שהייתה בארץ, ורוב העם נשאר בחוץ לארץ בכלל, ובאיזשהו מקום עולה השאלה של העם, במה אהבתנו, כן? זאת אומרת, איפה הבחירה האלוקית בנו, איפה אנחנו רואים פה את האהבה האלוקית, את איזשהו גאולה, כן? הנה, נגהלנו, יש פה גאולה לכאורה אחרי החורבן, אבל הכל מאוד מאוד חיוור לעומת הבית הראשון, ראינו את זה סביב בית המקדש עצמו, בספרים, בחגי וזכריה, אבל יש לזה הרבה מאוד ביטויים נוספים, והעם מרגיש עזוב. ואחד כנראה ביטויים לתחושת העזיבות הזאת, זה באמת העובדה שהנחלה שלהם תפוסה, לא כולה תפוסה, אבל חלקה תפוסה, וכאמור, הדבר הזה גם עולה בספרים נוספים כמו עובדיה. ולכן הקדוש ברוך הוא כאן מדבר אליהם בצורה ישירה על הנושא הזה, כן? ואומר להם, זה נראה לכם שאולי אדום ישתלטו פה וישארו פה, אבל תדעו לכם, אני בחרתי ביעקב. והבחירה הזו היא בחירה נצחית. ואת עשיו סניתי. עכשיו, האם מדובר פה על שנאה תמידית, או שמדובר פה על עשיו סניתי בגלל מה שהם עשו לעם ישראל בחורבן, אדום, כן? כאשר הם כאמור פגעו ושתפו פעולה עם הבבלים, וכנראה גם אלשינו ועל עם ישראל בכלל הייתה ציפייה מהם בגלל האחווה.
מה שראינו בספר עובדיה.
בדיוק.
ואז דיברנו על ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, זה כבר עכשיו?
לא.
מוקדם מדי.
לא, זה נבואה לעתיד. זה נבואה לעתיד. זה נבואה שאומרת, אל תדאגו, יום אחד האדומים ייעלמו מכאן, ואת עשיו סניתי, ואשים את הרב שמעה ואת נחלתו לתנות מדבר. ואם אדום אחרי אותו חורבן יבוא ויגידו, טוב, אנחנו נבנה חזרה, אני אחזור ויערוס. זאת אומרת, יש פה איזושהי הבטחה על איזושהי השמדה די טוטלית של ממלכת אדום. זה יקרה בעתיד, והדבר הזה בסופו של דבר יוכיח את האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. צריך לשאול אבל שוב, למה דווקא זה פותח את הספר? ובהחלט אנחנו עוד רגע נראה הרבה ביקורות. ספר מלאכי הוא בעיקר ספר של תוכחה, מבקר את עם ישראל, את הכהנים, וגם את עם ישראל בכללותו על דברים מסוימים, הרבה ביקורת, אבל הוא פותח באהבה, כן? אז זה אולי
יפה.
נובע מתלונה ספציפית של עם ישראל, אבל במקום להגיד, אתם מתלוננים למה אדום שולטים בערים שלכם, תחזרו בתשובה, זה הוא יגיד עוד רגע. כן. לא, הוא קודם כל אומר, לא, אני באמת אוהב אתכם.
ואת אשר יואב יוכיע.
נכון, נכון, בדיוק, בישר יפה, זה יפה מאוד. צריך גם לזכור שאהבה בתנך זה לא רק אהבה נפשית, זה גם בחירה.
קשר.
ופעמים בתנך, לאהוב מישהו זה לבחור במישהו. אז אהבתי אתכם, אמר השם, כן, זה אומר שהוא בחר, דווקא אתכם בחרתי, דווקא אתכם אני אוהב, ואם אתם מתלוננים על עשיו, אז שוב, במקום לענות בתוכך, זה יגיע עוד מעט, קודם כל, זה אהבה קבועה. עוד מעט אני גם יוכיח אתכם, אבל באמת זה הבאה שלא תלויה בדבר, ועם זה באמת מלאכי פותח, ורק לאחר מכן הוא עובר אל התוכחות.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במרושת חברותה בתנך, ועכשיו נחזיק ראש וניכנס לתוכחות, ונבין שזה שוב מתוך אהבה. ו... כבר מצאנו בנביאים הקודמים שיש תוכחה כלפי המנהיגים, וכאן אנחנו פוגשים את הכהנים. השאלה, האם כאן זה אותה תוכחה, או שיש כאן אולי איזה משהו ממוקד יותר, כי מדובר על תקופה אחרת?
כן, אז בהחלט אנחנו מוצאים פה משהו שהוא קצת אחר. רק נגיד שבאמת החלק הבא, כן, דיברנו מקודם על פסוקים א' עד ה', שזה יחידת הפתיחה, ומפסוק ו', בעצם בפרק א', ובמשיך גם בפרק ב', כמעט עד סוף הפרק, אנחנו בעצם מוצאים ביקורת מאוד מאוד נרחבת על הכהנים, גם ביקורת כללית על כך שהם לא עושים את תפקידם, וגם בעיקר ביקורת ספציפית שקשורה לקורבנות. ובעניין הזה אנחנו באמת מוצאים ביקורת שונה קצת ממה שמצאנו אצל נביאים אחרים. זאת אומרת, אנחנו זוכרים נבואות של ישעיהו ושל עמוס ושל נביאים אחרים שמוכיחים את העם על כך שהקורבנות שלהם לא שווים אם הם לא יודעים כיצד להתנהג. כן, ידיכם דמים עלהו, אומר ישעיהו, אז אם אתם מבינים את הקורבנות, לא ביקשתי את זה ממכם.
למה לי רוב זבחכם?
בדיוק, כן. נכון, ששם אנחנו דווקא רואים איזשהו דגש מאוד מיוחד על עבודת המקדש, אפילו מפארים, מביאים המון קורבנות, וישעיהו אומר להם, מה זה שווה אם אתם
מנותק.
רוצחים?
כן. כן.
אבל פה הביקורת היא מאוד אחרת, ופה הביקורת היא דווקא על כך שהכהנים, ולכאורה גם העם, ועוד רגע נשאל למה דווקא הכהנים הם הכתובת, בעצם מביאים למקדש בעלי חיים פגומים. אז זה לא נבואה שמבקרת את הבאת הקורבנות במקום למצוות או חיובים אחרים, אלא זה דווקא נבואה שאומרת, הבאת הקורבנות לא נעשית בצורה מספיק מכובדת, צריך להשקיע יותר. אז באמת זה משהו שהוא קצת אחר. אז בואו נקרא אולי חלק מהפסוקים, ואז נשאל מה באמת הרקע אל העניין הזה. אז הנבואה פותחת עם איזשהו תמיהה בפסוק ו', קביעה ואז תמיהה, כן? בן יכבד אב ועבד אדוניו. יש איזשהו
היררכיה מסוימת ש...
בעולם, כן. כן, בדרך כלל בן מכבד את אביו, עבד מכבד את אדוניו. עכשיו תחליטו מי אני בשבילכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אבינו או מלכנו? ואם אב אני, איה כבודי? ואם אדונים, אני... איה מוראי?
כן.
אמר אדוני צבאות, לכם הכהנים, בוזי שמי. ואז הכהנים מגיבים ואומרים, במה בזינו את שמך?
תמימות.
אוקיי, אז שוב יש פה את האהבה אמרתם, נכון? כן. ומעניין מאוד שהם צריכים, שהוא צריך להסביר להם. אבל קודם כל אנחנו רואים שבעצם הנבואה מתמקדת באיזשהו טענה שהכהנים מבזים את שמו של הקדוש ברוך הוא ולא מכבדים אותו. והכהנים באמת לא מבינים למה אנחנו... מבזים, במה אנחנו מבזים? לכאורה אנחנו עובדים במקדש, הכל בסדר. עונה להם הקדוש ברוך הוא, מגישים על מזבחי לחם מגואל. זו מילה ייחודית פה, שקנה לחם תמה, לחם לא טוב. ואמרתם, עוד פעם הם שואלים, במה גאל נוכל, למה? מה זה לחם מגואל? באומרכם, בשולחן אדוני נבזהו. וכי תגישון עיוור לזבוח, אין רע? וכי תגישו פיסח וחולה, אין רע. הקריבהו נא לפחתך, הירצך או הישא פניך, אמר אדוני צבאות. עכשיו פה אנחנו מוצאים בעצם תלונה מאוד מעניינת, שבעצם עולה ממנה מציאות שבה הקורבנות שמביאים למזבח ולמקדש, הם בעצם מבהמות
בעלי מום.
אוקיי? או נאמר, בהמות שאין מה לעשות איתם, כן? שאי אפשר למכור אותם, שאי אפשר לעבוד בהם, כן? עיוורים, פסחים, חולים, ובעצם אומר להם הנביא, אתם חושבים שזה לא דבר בעייתי? הרי אם הייתם מקריבים את זה,
לשר
לפחתך, לפחת, בדיוק, נכון, פחת יהודה, דיברנו, האם הוא היה מקבל את זה? שאתה מביא למישהו מתנה, אתה לא יכול לבחור איזשהו...
משהו פגום.
עכשיו, עוד רגע נדבר למה בעצם, אבל נכון, צריך להביא משהו שלם, ורק אז הוא ירצה את המתנה הזו, ואתם לי מביאים משהו מאוד פגום. עכשיו, וזה ממשיך, והביקורת הזו ממשיכה, ומה שקדוש ברוך הוא אומר להם, הגויים מקטירים לי דברים טובים, ורק אתם מקטירים לי דברים רעים. והשאלה באמת היא מה הרקע לנבואה הזאת, ומה גם מבחינה רוחנית, מה בעצם עומד מאחוריה. אז על פניו מאוד ברור שהרקע לנבואה זה כנראה, אפשר לומר שני דברים. אחד, באמת מדובר על מציאות שבה המצב הכלכלי קשה. ראינו את זה מתחילת התקופה בחגי וזכריה, שהעם לא רצה לבנות את המקדש. עכשיו, גם שם עלה אותה נקודה, רק שם זה היה לפני הבניין, כן? הם לא רצו לבנות את המקדש, כי לא היה להם מספיק כסף. שם הקדוש ברוך הוא אמר להם, גם אם תבנו בניין פשוט, זה מספיק לי. תעשו מה שאתם יכולים. ומסתבר שבאיזשהו מקום, גם הסיפור שלפנינו נובע ממציאות דומה. אין להם באמת מספיק כסף, אין להם מספיק אמצעים, ולכן הם מחליטים לעשות בחירה. והבחירה היא שאת הבהמות הטובות הם ישמרו לעצמם, ואת הבהמות הפגומות, שגם ככה אין להם מה לעשות איתם, הם ייתנו לקדוש ברוך הוא. אבל יש פה משהו נוסף, לא רק שאין להם מספיק כסף, כי אולי, אם זה היה נכון, ועוד רגע נראה שזה גם לא מדויק עד הסוף, אבל אולי אם ככה זה היה איזושהי הבנה. יכול להיות מאוד שהסיבה שהם עושים ככה, נובעת מעצם הערכה שלהם שהמקדש הוא לא משהו.
יש כאן זלזול.
כן, בגלל שהמקדש הוא לא יפה ולא מכובד ופשוט, אז גם ככה לא צריך להשקיע בו. ישעיהו הנביא, בתקופת ישעיהו, שהיה מביא מזבח בהמות, שם המקדש היה מקדש מפואר ששלמה המלך בנה, אז זה היה שווה להשקיע בו. אבל אם גם ככה זה נראה כמו צריף, אז גם את הבהמות שיראו כמו צריף. כן, למה להביא משהו מכובד. ופה אנחנו באמת נכנסים או רוצים להבין את העומק של הדבר. מצד אחד אנחנו יודעים שהתורה במידה מסוימת התחשבה באדם שיש לו פחות כסף, פחות עשיר, אין לו משהו יכולת להביא קורבן מפואר, אז בחלק מהמקרים אנחנו מכירים מספר ויקרא, שהתורה מאפשרת גם לאדם עני להביא משהו פחות יותר, כן? פרשיית העולה בפרק א' מתחילה, אפשר להביא בהמה שעולה הרבה כסף, אפשר להביא גם כבשים, ופרק ב' כן? בא ואומר שאפשר להביא מנחה בדיוק, ובאים חזל ואומרים לנו כידוע, אחד הרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, כן? ממש משנה מפורשת, וגם בחלק מקורבנות החטאת, לא כל המקרים של חטאת, חלק מה שנקרא קורבן עולה ויורד, גם שם התורה אפשרה להביא בהמה או בעל חיים פחות, אם לאדם אין כסף, מצאנו את זה אחרי זה גם ביולדת. זאת אומרת, יש התחשבות, אבל עד גבול מסוים. זאת אומרת, גם אם יש התחשבות, בסופו של דבר צריך להביא משהו שלם, לא משהו שגם ככה אתה רוצה לזרוק. ופה יש אמירה מאוד מאוד עקרונית, כאשר אדם ניגש לקיים מצווה, האם הוא קודם כל דואג לכל הצרכים שלו, ואת השאריות, הוא אומר, טוב, גם ככה אני הולך לזרוק את זה, זה ניתן לקדוש ברוך הוא. כן? פה יש בעיה מאוד חמורה. כן? אם, אני חוזר עוד פעם לתורה, אם אדם אין לו כלום, ובכל זאת מהכלום שיש לו, הוא לוקח איזה משהו שהוא גם מקריב מזה, זאת אומרת, זה גם ויתור. זה, אין לו כסף לקנות בהמה, אז הוא מביא מנחה, אבל המנחה הזו היא ויתור, אז הקדוש ברוך הוא מרוצה בזה. אבל בתנאי שהוא באמת צמצם קצת משל עצמו בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל פה אנחנו מוצאים בעצם מציאות שהם לא מצמצמים. הם לוקחים את מה שבכל מקרה היו רוצים לזרוק, ונותנים לקדוש ברוך הוא. וזה כבר בעיה הרבה יותר חמורה, של זלזול במקדש, זלזול בעבודת השם, ובעצם הפיכת המקדש בעבודת השם למשהו מאוד מאוד שולי, לא משהו מרכזי בחיים. שוב, החיים אנחנו, במה שחשוב אנחנו משקיעים, ובכסף שנשאר על הרצפה, שאוספים ככה 10 אגורות מפה, 10 אגורות משם, או כאמור, הבהמה שעוד רגע הולכת למות, ואין לנו מה לעשות איתה, טוב, אותה נביא למקדש.
יש כאן ביטוי שאומר, כי אינכם שמים על לב. כלומר, יש כאן באמת עניין של זיזוק. כלומר, אתם דואגים לעצמכם, ועל הכבוד של הקדוש ברוך הוא, אתם לא שמים.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, שוב, אני חוזר לחגי, פרק א', ששם העם לא בנה את המקדש, כי הוא רצה שהמקדש יהיה מפואר. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אמר להם, אני מסתפק במקדש פחות. אז, וצריך לראות את התמונה הזאת, זאת אומרת, להשלים את הפאזל. זה לא שהוא מצפה מהם לוותר על כל מה שיש להם, ולחיות בעניות גמורה, ולבנות בית מקדש מפואר. לא. הנה, אמרתם שאין לכם כסף, בסדר, תבנו בית מקדש פשוט. אבל תשקיעו בו את המינימום, תשקיעו בו לפחות כמנחת אני. אבל פה אנחנו כאמור מדברים על משהו בעייתי הרבה יותר, והוא שזה לא את הדבר היקר, אבל הלא מפואר הם מביאים, אלא מביאים את הדבר הלא יקר, הדבר שאין להם מה לעשות איתו, רק כדי לסמן וי ולצאת ידי חובה, ובזה הם מזלזלים בכבודו של הקדוש ברוך הוא, ובמקום של העולם הרוחני. בעולמו של האדם.
אם כן, אז לכאורה הכתובת צריכה להיות יותר עם ישראל. למה דווקא הלוויים? למה הכהנים גם כן? מופיע גם פה הלוי בהמשך.
נכון, נכון. אז זו באמת שאלה נורא מעניינת, שבאמת צריך לחשוב עליה, שהרי בסופו של דבר, רוב הקורבנות האנשים בוחרים להביא. זה אומנם נכון שהכהנים הם צריכים לבחור האם להקריב או לא להקריב, נכון? והם צריכים לפסול קורבן או לא לפסול קורבן, כמו בסיפור הידוע על קמצא ובר קמצא, האם להקריב או לא להקריב את הבהמה שהובאה. אבל עדיין, השאלה בהחלט במקום, איפה העם בסיפור הזה? יש סברה לומר שאולי מדובר פה על קורבנות החובה. ולא על קורבנות הנדבה, או קורבנות החקק של העם.
אז ממילא מי שבוחר אותם זה הכהנים.
זאת אומרת, יכול להיות שמדובר פה על הקורבנות היומיומיים, כן? ובהקשר הזה, גם הכהנים עושים את הבחירה הזו, ובעצם משקיעים את הכסף בדברים אחרים, ובפועל בעצם לקדוש ברוך הוא משאירים רק את הדברים הפחותים. זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה היא שבאמת הכהנים פה, בגלל שזה האחריות שלהם, והם היו אולי צריכים להוכיח את העם.
זה מה שכתוב בהמשך, כתוב ככה, כי שפתי כהן ישמעו דוד, תורה יבקשו מפיהו, אז בסופו של דבר הוא המורה דרך, ואם המורה לא מתפקד, אז גם העם.
אז קפצת לפרק ב', כן. נכון? שבאמת יש פה איזושהי ביקורת שעוד מעט נחזור אליה אולי, וגם נרחיב אותה טיפה יותר, אבל אתה רומז לזה שבעצם הפסוק הזה כבר מלמד לזה שהם לא השיבו מאבון, כן? ורבים השיב מאבון, זה התפקיד שלהם. אז הכהנים כאחראים על המקדש, היו צריכים להוכיח את האנשים, ולהגיד, אתם צריכים להביא למקדש דבר מכובד, כן. וברגע שהם לא עשו את זה, אז הם בעצם האבון נתפס בהם. אז אם כן, מצד אחד הרקע של התקופה בולט כאן, העניות שאפשר להניח שגם גרמה לדבר הזה, אבל בניגוד לחגי, פה העניות היא לא תירוץ. אני חוזר על הנקודה הזאת. גם שם הקדוש ברוך הוא קיבל את העניות, ואמר בסדר, תבנו כאמור מקדש פשוט. אבל יש פשוט ויש מזלזל, זה לא אותו דבר. כן? העיקר היא השאלה אם האדם נתן משהו אמיתי או שנתן את השאריות, וזה עיקר הביקורת. רק לסיים את הנקודה הזאת, כי עוד רגע נראה בפרק ב' ביקורות נוספות גם על הכהנים, אבל גם אחרי זה על העם, אז נסגור משהו מפרק ג' דווקא, שאיכשהו כנראה מתקשר. בפרק ג' אנחנו מוצאים ביקורת על העם, על תרומות ומעשרות. שמזלזלים בתרומות ומעשרות, וגם שם העם לא ברור לו מה בדיוק הוא עושה, כן? ואמרתם במה קבענוך, כאילו איך פגענו בך, המעשר והתרומה, ואז בעצם הוא מוכיח אותם על זה שהם לא נותנים מעשר, ויש להניח עוד פעם, שגם שם הרקע לאי הבאת המעשרות,
הבעיה הכלכלית.
הבעיה הכלכלית, אבל הקדוש ברוך הוא אומר להם, כמו שאמר בחגי פרק א', אותו דבר בדיוק. אם אתם תתאמצו, תיתנו תרומות ומעשרות, אני מבטיח לכם
את הברכה.
כן? וגם שם, אם תתאמצו, תבנו מקדש, אז יהיה שפע. וזה, אתם כרגע לא רוצים לבנות את המקדש, לא רוצים לתת מעשר, כי אין לכם מספיק כסף. תתאמצו קצת, תיתנו מעשר, ודווקא זה יביא לכם את הכסף ואת העושר ואת איזשהו איכות חיים, מה שנקרא. אז גם התוכחה הזאת, בסוף ספר מלאכי, גם כאן קשורה לנקודה הזאת של התקופה והמצב הכלכלי הקשה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת יחד עם רב דוקטור יוסף מרקוס, ושדיברנו על הכהנים. האם הביקורת על הכהנים זה רק על העבודה של המקדש, או בכלל כהנהגה כפי שכבר רמזנו קודם?
אז פה אנחנו באמת מגיעים לפרק ב' שפותח במפורש עם, עוד פעם, עם כתובת כזו לכהנים, ואתה עליכם המצווה הזאת הכהנים, יש לכם תפקיד, יש לכם מצווה לעשות, יש לכם ציווי לעשות, ויש פה אזהרה לכהנים שאם הם לא יעשו את מה שמצווה עליהם הם ייפגעו, עוד רגע נחזור לזה, ואז בעצם אנחנו מגלים שיש כאן ביקורת נוספת באמת, על תפקידים נוספים. והדבר הזה מתחבר למעשה לתורה ולמקומות נוספים בתנך, שמהם אנחנו למדים שהכהנים לא רק אנשי המקדש, לפחות בתקופת המקרא. בתקופת התנך, הכהנים הם גם המנהגים הרוחנים של העם, הם גם מלמדים תורה את העם, הם גם מבדילים בין הטמא והטהור. כן, פרשת השבוע אחרי חטא נדב ואביהו, אז כתוב שם להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין הקודש ובין החול. הדבר הזה מופיע גם בספר יחזקאל, גם בסוף ספר דברים, אנחנו רואים שספר התורה נמצא אצל הכהנים.
ולכן הם היו מפוזרים בכל ערי ישראל.
שבט לוי, נכון. אז כהנים, כפי שגם עולה פה בספר מלאכי, באופן כללי תפקידם היה להורות את העם תורה, וגם על זה בעצם מבקר אותם מלאכי, וכאן בעצם אנחנו פתאום חוזרים לדברים שדומים לישעיהו, כן? שכמו ששם הקדוש ברוך הוא אומר להם, הקורבנות שלכם לא טובים בעיניי, אז גם פה אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני לא מעוניין בחגים שלכם, וכן, אני לא מעוניין בקורבנות שלכם, ובאפר הבשר שאתם מביאים, למה לא? בגלל שאתם לא שומרים את, 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 את תפקידכם. ויש פה איזשהו דוגמה למה הייתם צריכים לעשות. פסוק ד', וידעתם כי שלחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות. כאשר אני בחרתי בשבט לוי, אני עשיתי את זה כי יש לו תפקיד. בריתי הייתה איתו, החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראני, ומפני שמי ניחתו. תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלך אדוני צבאות הוא. זה מה שהיה אמור להיות. אבל אתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, שיחתם ברית הלוי, אמר אדוני צבאות. ופה יש מחלוקת פרשנים, האם כהן שהוזכר מקודם, הדמות של מי שבחרתי בו ותורת אמת הייתה בפיו, האם זה דמות ממשית? או שזה דיבור קיבוצי על שבט לוי, אבל בהענשה של אדם אחד, כן? זאת אומרת, תורת אמת הייתה בפיו, הכוונה שבט לוי, כשבחרתי בו, בחרתי בו, וכך הוא היה בהתחלה כמורה תורה, ועושה שלום ומשפט וכו', ואתם במקום זה סרתי מן הדרך. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שיש פה באמת דיבור על דמות אידיאלית משבט לוי שהייתה בעבר. בחזל מצאנו שתי דעות, או שהכוונה לאהרון הכהן, או שכוונה אולי לפנחס, כן? בגלל בעיקר, אני חושב, הפסוק פה של
אהרון פאור.
בשלום ובמישור הלך איתי, ברית שלום. בריתי הייתה איתו, החיים והשלום, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לפנחס ברית שלום. יש שהציעו שיש פה רמז לעזרא הסופר, שהוא היה ממשפחת הכהנים, ושמלאכי נמצא בתקופתו, ובעצם אומר, הנה, עזרא הוא דמות, כן? שמורה תורה, כמה אנחנו יודעים מחזל, נדבר על זה אולי בהמשך, שעזרא היה ממש מושווה למשה רבנו, כן? תפקיד מאוד מאוד מרכזי במסירת התורה, ואז אולי הכתוב רומז כאן לעזרה, כן? שתורה יבקשו מפיו. כך או כך, אתם סרתם מהדרך הזאת, ואתם לא מלמדים את עם ישראל תורה. ולכן גם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר אינכם שומרים את דרכיי ונושאים פנים בתורה. וכמה דגש יש פה על התורה. אז יכול להיות שבמידה מסוימת זה חוזר לפרק א', זה מה ששאלת, למה ביקורתי על הכהנים? ואמרנו שאולי תשובה אחת היא שהם לא לימדו את העם איזה קורבנות צריך להביא. מצד שני, זה נראה שיש פה משהו רחב יותר, שבאופן כללי, הכהנים לא עושים את תפקידם כמורי התורה. גם במקדש הם לא פועלים נכון, אבל גם מחוץ למקדש הם לא פועלים בצורה נכונה ולא מלמדים את העם תורה. והביקורת הזאת על הכהנים היא ביקורת מאוד חריפה, שבסופו של דבר אנחנו מוצאים אותה אצל חז"ל גם בהמשך, לקראת סוף בית שני. כן? כמה תיאורים יש לנו משלעי ימי הבית של הכהנים שקנו את הכהונה בכסף, ובגלל זה גם נהנשו והוחלפו, עד כדי כך שכשאנחנו בסופו של דבר מצד אחד פה קוראים את התפקיד של הכהנים כמוסרי תורה, ומכירים את זה מהתורה גם כן, אבל בסוף אנחנו פותחים את מסכת אבות, פרק א', משנה א', משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ואנחנו שואלים את עצמנו, איפה הכהנים? איפה הכהנים
בתהליך?
בתהליך מסירת התורה, וחז"ל שמו אותם בצד, כי הם לא קיימו את תפקידם. יכול להיות שהיה תקופה שכן, אבל הם בעצם לא עשו את תפקידם, ולכן הם הודרו בעצם תהליך מסירת התורה, שם במסכת אבות.
הזכרת את עזרא, אז ככה מוביל אותי שוב לתוכחה הזאת של המציאות הקשה שהייתה בעם ישראל בבית שני, ממש בהתחלה, שהם לא מבדילים את עצמם ונושאים נשים נוכריות.
נכון, אז זה באמת היחידה פה הבאה. סיימנו עם הכהנים באיזשהו מקום. פרק א' והחלק הראשון של פרק ב' מדבר על הביקורת על הכהנים, ועכשיו באמת מפסוק י' בפרק ב' יש ביקורת על העם באופן כללי, שבמרכז הביקורת זה נשיאת הנשים הנוכריות, שזה בעצם הנבואה העיקרית שממקמת אותנו בתקופת עזרא. כי כאמור, גם עזרא מדבר על זה בהרחבה. כבר ראינו שדיברנו על זכריה, שאפילו ישוע הכהן הגדול, כתוב בספר עזרא, שבניו נשאו נשים נוכריות. כן, זה ממש נקודה קשה. אז הביקורת כאן באמת פותחת אולי באיזושהי אמירה של העם. הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד ברענו, מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? כן, יש כאן מחלוקת בין הפרשנים, האם זה אמירה של העם, כולנו בני אל אחד, אז מה רע להתחתן עם נשים נוכריות? אבל יש, מסבירים את זה אחרת, שאנחנו כולנו מאוחדים, כולנו עם ישראל, אז למה אתם בוגדים אחד בשני? עכשיו, הדבר הזה באמת, כבר פסוק הפתיחה הזה, מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו, מלמד על הביקורת הכפולה שיש פה על תופעת נשיאת הנשים הנוכריות. כן, עוד פעם, הרקע ההיסטורי הוא שיש פה התערבבות של שווי יהודה בתקופת עזרא ונחמיה עם הנשים שחיות כאן בארץ, והביקורת כאן היא ביקורת כפולה. אתם גם בוגדים איש באחיו וגם בוגדים באלוקים. יפה. ובאמת, גם בהמשך, אנחנו רואים את זה בצורה מפורשת, שמצד אחד, נשיאת הנשים הנוכריות היא בגידה בקדוש ברוך הוא. היא הכנסת זרע תמה לעם ישראל. כן? בגדה יהודה ותאובן נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש אדוני אשר האב, ובעל בת אל נחר. זאת אומרת, מה הבעיה? הבעיה היא בעיה בן אדם למקום. אבל מיד לאחר מכן, וזאת שנית תעשו, יש פה עוד בעיה. כסות דמעה את מזבח אדוני בכי וענקה. מעין עוד פינות אל המנחה ולקח רצון מידכם. המזבח מלא דמעה ובכי. אין מקום לקורבנות מרוב בכי. איזה בכי? בכי של הנשים הישראליות שבגדתם בהם. ואמרתם על מה? למה המזבח בוכה? למה, כן, מכאן הדרשה של ידועה של חז"ל, על בכי המזבח,
כשאדם
מגרש את אשתו. אבל הם לא מבינים. על כי אדוני העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. ויש כאן ממש תיאור, אחד אולי מהמופלאים בתנך, שבעצם מתאר איזושהי בגידה, שאפשר ממש לדמיין את הנשים הישראליות שבאו איתם מבבל, ועברו איתם את הדרך.
שפחות נראות
טוב. ועברו את לאות הדרך, ופה הן מוצאות נשים נוכריות, וואו. ובעצם עוזבים את נשותיהם, ונושאים את הנשים הנוכריות, ויש כאן בגידה, בגידה באשת הנעורים, וזה מדהים שהביקורת פה היא באמת כפולה, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל גם כלפי אותם נשים ישראליות, אשת הברית, היא חברתך ואשת בריתך, ביקורת מאוד קשה על העניין הזה.
בוא נסגור את הספר עם הנבואה האחרונה, שאני אישור ככה מחזיר אותנו לדיון הראשוני, האם זו נבואה לשעתה או לדורות?
כן, אז באמת פרק ג', הזכרנו אותו מקודם ככה בקצרה, יש בו גם איזשהו ויכוח על תורת הגמול, אבל כרגע לא ניכנס אליו, ואז יש תוכחה למעשרות, שזה מתקשר לפרק א', לעניות, ואז אחרי התוכחה הזו על המעשרות, הפסוקים האחרונים הם מאוד כלליים. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן נבוא והקיתי את הארץ חרם. יש פה שני דברים שאיתם הספר הזה מסתיים, ובהחלט יש מקום לומר שזה פסוקי סיום לספרי הנבואה בכלל. קודם כל זכרו תורת משה עבדי. פה יש כבר רמז לכך שהנבואה הולכת ונפסקת, ומה שבעיקר צריך לזכור זה את התורה. וזה ממש מה שאנחנו מכירים, את הדברים המפורסמים שחכם עדיף מנביא, בדיוק. ואומר להם בעצם הנביא, הנבואה נפסקת, כדי באמת לשמור על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה שיעמוד כרגע במרכז זה התורה. בסוף זה גם מתחבר לביקורת שלו לכהנים שלא מלמדים תורה. כן, אז זה מתחבר. אבל זה ממש פסוקי סיום כאלה. מה שצריך לזכור באמת זה תורת משה, חוקים ומשפטים, זה הולך להיות עיקר העניין עכשיו. הבית עדיין בנוי, אבל בסופו של דבר זה בית בלי שכינה, בלי ארון קודש, בלי ארון הברית, ואולי זה גם הסיבה שאין נבואה, רק בהתחלה של התקופה. ולכן המוקד הוא עכשיו בתורה. וזה ממש פסוק ככה ש... מהווה סיום ומעבר מנבואה לתורה, לא שבעבר הם היו מנוגדים, אבל עכשיו זה המוקד במקום הנבואה. אבל יש גם איזושהי הבטחה לעתיד, אמנם עכשיו הולכת להיות איזושהי מידה מסוימת של תקופה של הסתרה, אין נבואה, אין דבר השם מפורש, כן? ההתמקדות עכשיו זה בדבר השם הגלוי בתוך התורה, אבל לא נבואה. אבל לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישלח את אליהו הנביא, למה דווקא אליה הנביא הוא זה שמוזכר
הוא כאן? הוא שמברר את הקושיות.
כן, אז, לא, יש הרבה תורות והסברים לעניין הזה, למה דווקא אליהו נשלח להשיב לב אבות על בנים, ויש פה איזושהי הבטחה לעתיד לבוא, אולי גם רמז. רמז זה איזושהי התפרקות מסוימת של החברה, שבה הבנים והאבות, כן, בעיה במסורת, במסירת המסורת, ויבוא אליהו לעתיד לבוא, והוא זה שיחבר בין האבות לבין הבנים, אולי זה רמז גם לעתיד לבוא לחזרת הנבואה באותה תקופה.
תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנך ותורה שבעל פה, ומרכז ימי עיון במכללת הרצוג.
תודה רבה, ידידיה, להתראות.
כאן ידידיה תנעמי, עוד נשוב וניפגש בחברותה הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת בשאר יישומי ההסקטים.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.